כן, פרק ט', הלימוד והמעשה. אז הזכרנו בשבוע שעבר שנחלקו רבותינו במסכת קידושין, האם התלמוד גדול או המעשה גדול, והמסקנה הייתה שהתלמוד גדול. והביאו לזה ראיה, איך אנחנו יודעים שהתלמוד גדול מן המעשה? שהרי התלמוד מביא לידי מעשה. זאת אומרת, שאף על פי שדווקא היה מקום להקשות שאם גדלותו של התלמוד זה שהוא מביא לידי מעשה, אם כן המעשה גדול. אבל לא ככה מוחזר, חזל מומה, תלמוד גדול. רק שהתלמוד הוא תלמוד אמיתי, רק, כלומר, המבחן לזה שהתלמוד היה תלמוד אמיתי, זה אם הוא הביא לידי מעשה. לא הביא לידי מעשה, זה סימן שהתלמוד היה שקרי. זה לא היה תלמוד באמת. ברור? אבל ברור שפה, פחות לפי האמירה של חזל, שם במסכת קידושין יוצא שהתלמוד הוא העיקר. מה עם המעשה? נאמר בספר ראשית חוכמה, תכלית כל הלימוד שיביא לידי מעשה. וכך כתבו אפילו על קברו של מחבר ראשית חוכמה, את רבי אליהו דיבידס, חרטו את המשפט הזה, שתכלית הלימוד שיביא לידי מעשה. כן, מה?
זה
לא קורא
שהוא בידיים, לא? הוא
שיבה בהשקפה,
לא? לא
כתבו שיביא לידי מעשה? תדבר. בהשקפה זה ודאי לא נקרא מעשה. בדעות, במידות זה כן. מידות זה נקרא מעשה. אבל זה גם דברים שבידיים, ודאי. מעשה זה כל דבר שהוא מעשה. לא צריך להוציא מעשה מדי פשוטו. מעשה, זאת אומרת, אני מבין מאוד שמן הראוי שלא לגנוב. אני שומע קלטות על זה תוך כדי השון. ברור שזה לא רציני. כן? זה עוזר לי, זה חזיתי נמרץ בעבודה. זה ברור, אי אפשר לנתק את הדברים. מה? דיבידס. דיבידס, בעל מחבר ספר ראשית חוכמה. רבי יהוא די, דלת יוד, מילה אחת, כלומר, רווח, דיבידס. ואב יוד, דלת א', סין. לא, זה לא דיבידי, זה דיבידס. זה שבדל. תלמידו של רבי משה קורדוברו הרמ"ק, הזכרנו אותו בכמה פעמים בשיעורים, תכן שעוד זה יחזור. כן, תמיד יש איזה מתח, אפשר לומר, בנפש, במיוחד אצל אנשים שעניינם לימוד, כגון למשל תלמידי ישיבה. אבל כל אדם שעסקו הוא העיקרי, הוא עסק רוחני, יש מתח בין החובה המעשית, לא רק מצד שזה הסמכות של ההלכה שקובעת שצריך לעשות מעשית, אלא מצד התביעה של העולם להתקן. אנחנו הרי רואים שיש אנשים רעבים, אז מה אתה יושב לך ולומד במגדלי שן? שיש אנשים שאין להם מה לאכול, אתה תצא החוצה מהר, תחלק להם אוכל. כן? כלומר, יש תמיד איזשהו מתח כזה בין הדחיפות של פיקוד העולם, הדחיפות הפוליטית, הדחיפות הכלכלית, הדחיפות התרבותית, לבין הצורך של יישוב הדעת והמחשבה היותר רגועה והיותר תיאורטית. ברור? זה תיאורטית, כן? כלומר, מחשבה, מה? לשבת ללמוד, כן, מי לראות שם? לשבת ללמוד, זה... אי אפשר להגיד, תשב, תלמד, יהיה בסדר. מה יהיה בסדר? כן? מוכרחים שמישהו יעשה משהו. אז תמיד, המתח הזה בין הלימוד לבין המעשה, בא לידי ביטוי בכל מיני מערכות, בכל מיני מישורים, בכל מיני ספרות. זה הנושא של הפרק שלנו.
למעשה,
כדי שאדם,
נגיד האדם,
כדי
שאדם יגיע לדרגת
אהבת השם, אחרי
זה דבקות,
זה גם לעשות גבולות חסדים. נכון, הנה, דוגמה. כן, למשל, אמרו, כל האומר, אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו.
אבל יש דברים בזה, לא?
גדרים, לא לגמרי.
זה בגדי אחרים, זה פה.
כן, הגדרים האלה הם עוזרים לנו קצת, אבל הם לא עוזרים לנו לגמרי. בגלל ש, למשל, מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים. מי זה האחרים שבחרו להיות אלה שהמצווה יכולה להיות, לעשות על ידם? מדוע זה לא היה אתה? כן? מה? אבל גם הוא יכול לומר.
לא, הוא לא נמצא במסגרת של לימוד תורה.
מה זה מסגרת? זה לא מושג הלכתי. מסגרת של לימוד תורה זה מושג חברתי, זה אני מסכים, אבל זה לא מושג הלכתי. אנחנו צריכים לבדוק מצד רצון השם האמיתי. כן? המושג מסגרת של תורה, מאיפה זה נולד בכלל? כן? זה מזכיר לי קצת מה שאומרים שכונות דתיות. אני לא יודע, בהלכה לא מצאתי דבר כזה, שכונה דתית. מצאתי משהו אחר בהלכה. מצאתי בהלכה שיש למשל איסור לחלל שבת.
הרמב"ם אומר, ללכת לגור ליד אנשים...
כן, זאת הנחיה מוסרית. אבל זה לא גדר הלכתי. נתן לך דוגמה. למשל, יש היום מאבקים כדי שמכוניות של מחללי שבת לא יעברו ליד החלון שלי. כן? זאת אומרת, לי זמן מפריע, בזמן שאני שר זמירות שבת, שיש יהודי שעובר עם המכונית שלו ליד הבית. ולכן אני עושה מלחבות והפגנות כדי שיבנו כביש עוקף והוא יחלל שבת בנסיעה ארוכה יותר. זאת אומרת, רק שאני לא אראה אותו. פה ראינו בהלכה דבר כזה. אם אסור לו לחלל שבת, אסור לו לחלל בכל מקום. ואם אתה מוכן להשלים עם העובדה שמחלל שבת, אז גם ליד הבית שלך. כמובן? הטענה שהמקום הזה הוא מקום דתי, זה מושג לא הלכתי. זה מושג חברתי, נוחות הקהילה וכל מיני דברים כאלה. אז תקרא לזה אגואיזם ציבורי. אל תעשה מזה אידיאולוגיה. כן. איפה היו הלווים? אני שואל איפה הלווים היו. אחלקם ביעקב, אפיצם בישראל. זה בדיוק העניין. ואמר רבי עקיבא לבנו, אל תדור בעיר שכולה תלמידי חכמים. איפה היה גר רבי עקיבא? איפה היה גר רבי עקיבא? בבני ברק. אנחנו אומרים בגמרא שעירו של רבי עקיבא זו בני ברק. נכון? אמר רבי עקיבא, אל תדור בעיר שכולה תלמידי חכמים. מעניין? טוב. זה כתוב בחז"ל בכמה מקומות, אינני זוכר מי בא לשמועה, כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. כי תורה, תורה זה לב של איברים. אם אין איברים, לא, זה לא מתקן. אם אין איברים, אז מה הלב עושה? מת. כן, אתה יכול לשים אותו בסלע, 9%. כן? אז הוא ימשיך לפעם איזה זמן. נכון? זהו, ואחרי זה, יתייבש. נכון? אפשר לשים לב בסלע. אבל אפשר, יש כאלה שעושים את זה. כן. טוב, אני, אז ברור שהמתח הזה, מה שאתה אמרת שיש גדרים, אני מקבל. רק שהגדרים לא לגמרי עוזרים גם למבנה הנפשי שלי. למה אני צריך להקדיש את החיים שלי? יש אדם, נגיד, שאף על פי שיכול להיות שהמצווה תעשה לי דאחרים, אבל הוא יעשה אותה יותר טוב. איך אני? וגם זה לא תמיד מוגדר בתור שכזה. כן, יש גם... מה? הנה פה, פרק חף. הלימוד והמעשה, זה פרק שלן בשאלה הזאת. בסדר? נעשה ונשמע. הקדמת נעשה לנשמע, כן, זה ביטוי כזה בתורה. ויענו כל עם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. מה המשמעות של הביטוי הזה? הביטוי הזה מובן בדרך כלל בצורה ילדותית. זאת אומרת, אל תבין מה שאתה עושה, תעשה, בסוף תבין. כן? ואם אני לא מאמין, צריך לעשות? מי אמר שכן? מה פתאום? לא מאמין במשהו, מה פתאום שאני אעשה אותו? כן? זה בכלל לא נהיה. מה הפסוק אומר? כל אשר דיבר השם, ושמענו שהוא דיבר את זה, נעשה, כדי לשמוע את זה עוד פעם. לא את המשמעות. אבל אם אני לא מאמין שהשם דיבר, אז אין לי מה לעשות. לא? אני אעשה, כי על ידי העשייה אני אשמע עוד יותר טוב. את מה שכבר שמעתי פעם אחת. לא. מה ששמעתי פעם אחת, שמעתי רק, הבנתי הייתה הבנה שטחית. אני רוצה עכשיו להבין עוד יותר. זה מה שאמרו, אם שמוע, תשמעו. אם שמעת בישן, תשמע בחדש. אם שמוע, תשמע. אבל אם לא שמעת פעם אחת, אין לך מה לשמוע פעם שנייה. איך אפשר לשמוע פעם שנייה אם לא הייתה פעם ראשונה? טוב, מה? קושיה. נעשה ונשמע. הקדמת נעשה לנשמע. חז"ל אמרו שבשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצאה בת קול ואמרה, מי גילה רז זה לבני אדם? כלומר, מי גילה להם רז שמשתמשים בו מלאכי השרת? שנאמר, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח, עושה דברו, לשמוע בכל דברו. כן, גם המלאכים, הם מקדימים את הנעשה לנשמע. שזה מעלה אדירה, אם כן, אצל המלאכים. נכון גומי? טוב. הקדמת נעשה לנשמע מציינת את הוקרת התורה מצד סגולתה האלוהית יותר על מה שראוי להוקירה מצד צורך התועלת המעשית שיש בלימודה. כן, תשאל אדם, למה אתה לומד תורה? יגיד, שמה, אני רוצה ללמוד תורה כדי לדעת מה לעשות. אם ככה, אז התורה היא תועלתית. כדי שתדע מה לעשות, אתה לומד תורה. זה קטנות. כי אז לפי זה, יוצא שהתורה היא רק כלי שימוש למעשים. ואז בעצם יש שיקול דעת, איזה דברים ללמוד תחילה, ואיזה דברים ללמוד אחר כך, ואיזה דברים לא ללמוד בכלל. ככל שדבר הוא יותר מעשי מבחינתי, כך החיבה אל הלימוד שלו תהיה יותר גדולה, ומה שיותר רחוק מבחינה מעשית, למשל, אני יודע, לחות מלאכים. כיוון ש... כן, פחות תועלתי, אז אני אלמד פחות. פחות בחשק, פחות בהוקרה וכדומה. מה שאין כן, ההוקרה האמיתית של התורה היא מצד עצמיותה. יש ערך עצמותי לתורה. הערך העצמותי הזה בא לידי ביטוי באמירה נעשה ונשמע. אם אני אומר נעשה ונשמע, סימן שאני סומך על מי שנתן את התורה הזאת, שאף על פי שאינני מבין את הכל בה, אבל הוא מבין את הכל בה, ולכן ראוי לעשות את המעשה. למשל, אם מעשה נאמר לי על ידי פילוסוף, פילוסוף גדול בא ואומר לי, עשה מעשה פלוני. אני אבדוק למעשה הזה גם כן נראה לי או לא. אז אני אשאל את הפילוסוף, מהו היסוד התבוני העומד בתיאוריה של המעשה. כלומר, מה יש לפני המעשה הזה שמחייב לעשות אותו? תשכנע אותי, אעשה, לא תשכנע אותי, לא אעשה. מה שאין כן, אם אני אומר שאני מקדים נעשה לנשמע, פירוש הדבר שאני מקבל את הערך האלוהי של המעשה. עם ערך אלוהי לא מתווכחים. לא שאני לא רוצה להבין, אני אבין אחר כך. לא? וזה יותר גדול מאשר לימוד תורה לשם עשייה. כן.
בהכרה שלך, אתה מבין שגם כשאתה בעצם עושה משהו שהוא לא תרתי לך מצד מה שאתה מבין שאותו, עשו לך אותו, עשו לך מצד מה שאתה מבין שאתה לא יודע שהוא תרתי.
זה גם נכון. זה גם נכון. אבל חבל, להפוך את הכל לתועלתי. ברור שמה שאנחנו עושים זה מועיל. אבל לא בגלל זה אנחנו עושים. הבנת? זה כמו שאדם נגיד, עובד את השם מאהבה. אז הוא עושה את הדברים בגלל שהוא מעריך את הדברים מצד עצמם. זה שהוא יקבל על זה שכר, זה אצלו משני. וכמו שתאמר, כדאי להיות רופא, כי מרוויחים הרבה כסף. או שמה תאמר לא. כדאי להציל בני אדם, ולכן צריך להיות רופא. כדי שיוכל לעשות מרפואה, אני צריך גם מזכור. ברור? זה שני אופנים לגמרי שונים. גם הרופא האידיאליסט, הוא יודע שבסוף תהיה לו משכורת. אבל הוא מבטא המשכורת, הוא הולך ללמוד רפואה. יש אנשים אינטרסנטיים, הם רוצים כסף. איפה מרוויחים יותר כסף? כמה שנות לימודים? לא, אין לי רופא. לא, קטנות. כן.
אם נגיד אדם לומד,
כדי לעשות את רצון השם, זה גם קטנות. למה? אין כך, אמר הרב אמר שצריך להכיר את רצון השם בלימוד. בסדר. אם אתה אומר לעשות את המעשה בלבד, רק שידע מהי ההלכה למעשה. אני רוצה לנהל מטבח קשה. אני רוצה לבנות בית יהודי. אז בשביל זה אני לא מפורע. זה אומנם בסדר, אבל זה קטן. מה?
שאני שוכר, אלא אנחנו מדברים בישראל, מצבירים
מול האלוהות, מול האמונה.
לא, מול ה... אומרים מה שאתה, אני לא צריך לשאול, אין לי שתי דעות פה, אין לי שתי רשויות פה, יש לי רק רשות אחת.
נכון.
אני מצהירה, זה לא...
מה היא מצהירה שלך?
שמה שאתה תגיד לי, עוד לפני שאני למד, אני מקבל הכל.
זה לא מה שהם אמרו.
זה בדיוק מה שאתה
אמרו. זה לא מה שהם אמרו.
לא, אני...
ומה שאתה אומר, זה אם הם היו אומרים, כל אשר דיבר השם נעשה. נקודה. סיפו ונשמע.
אנחנו
מצווים
ללמוד, אז אני
אלמד גם. לא, זה לא, זה הכל בכלל המצווה. זה לא מצד זה שהם אמרו ונשמע. לא בגלל המצווה ללמוד, אלא בגלל שהם רוצים להבין. ונשמע פירושו נבין, לא? אבל זה לא מה שהם... מה שאתה אומר מרגש אותי מאוד, כי זה מראה שאתה מוכן לקבל עליך עול מלכות שמיים. אבל זה לא מה שאמרו בני ישראל. זה גם לא מה שאמרו כאן. אבל זה גם לא מה שאמרו בני ישראל בהר סיני. בני ישראל אמרו בהר סיני משהו אחר. ולכן אנחנו מתעקשים ללמוד דווקא את מה שהפסוקים אומרים. לפי הכלל שבידינו, שכדי לדעת מה שהתורה חושבת, עלינו ללמוד תורה. נכון? עכשיו, ומה התורה אומרת? התורה מספרת לנו שבני ישראל אמרו נעשה ונשמע. משמע שהם רוצים פה שני דברים. הם גם רוצים לעשות והם רוצים להבין. שאם לא כן, הם לא היו מובן נשמע. נכון? אתה לא פתור, אבל זה לא בסדר, לא להבין. לא להבין את מה שאתה עושה, זה לא בסדר. זה לא בסדר לא להבין. אתה לא חייב, אתה רוצה גם זה וגם זה לעשות. זה יותר מחיוב. חיוב זה עדיין בגלל הסמכות. אני מצידי הייתי פותר את עצמי מזה. אבל מה אפשר לעשות? הצטוויתי להבין. אבל אצל בני ישראל זה לא היה בגלל הציווי שהם רצו להבין. הקדוש ברוך הוא לא אמר להם, תשמעו מה שאני אומר. הוא אמר רק, רק תעשו, נכון? הוא לא אמר, תבינו, הוא אמר רק תעשו. ובני ישראל אמרו, אנחנו רוצים לעשות ולהבין. זאת אומרת שמה שהביא את בני ישראל לומר, נשמע, זה לא היה הציווי. מה הביא אותם לומר, מה הביא אותם לומר נשמע? זה שהם היו נורמליים. כי אדם נורמלי רוצה להבין. אוקיי? וזה ביטוי של אהבה. המוכנות לעשות היא ביטוי של יראה, והרצון להבין זה ביטוי לאהבה, שלא כמו שמקובל בחברה הדתית. בחברה הדתית רגילים לומר את ההפך, שמי שרוצה להבין זה חיסרון באמונה, ואז הם בלבלים את המוח של כל כך הרבה בחורי ישיבות שיוכלו להיות תלמידי חכמים ומעשו בתורה, בגלל שלימדו אותם שלרצות להבין זאת מדרגה פקוטה, הפך מה שלימדו אותנו אבותינו בהר סיני. כן,
אנחנו אומרים
על מה
שהוא
היה
לצוות את
בני
ישראל לעשות, אז הוא קיבל את מה שהם אמרו, נעשה ונשמע.
לא, המטרה של הקדוש ברוך הוא לא הייתה בהתחלה רק לצוות מה לעשות. שאלתך היא במקום. הקדוש ברוך הוא באסטרטגיה החינוכית שלו אמר קודם כל מה לעשות, אבל זה לא שהוא רוצה שנסתפק בעשייה, כמו שנאמר במפורש בספר ישעיהו, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. זה חמור, על זה היה החורבן. על מה היה החורבן? על זה שאנשים קיימו את המצוות כדי לצאת ידי חובתם, ולא על מנת לדעת את מי שאמר והיה העולם.
יש לי מטרה שכתוב תלמדו,
יש
מצווה,
לא ראית אבל אני ראיתי כתוב, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. ולמדתם אותם, נצטים אותו. מה אתה אומר? כן. ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. מה שמכונה בעברית הפרוסטה פרומקאית. כלומר, דתיות פשוטה. פרוסטה פרומקאית. כן. לא מקווים, הרצון להבין. המוכנות, כן, הרצון. כי אתה לא אוהב את מה שאתה לא יודע. כתב הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק עשירי, הלכה ה', אינו יודע את השם, אלא, עשה בהלכה ו', אינו יודע את השם, אלא, עשה, אינו אוהב את השם, אלא בדעת שידעהו. ולפי הדעת תהיה אהבה. אם מעט, מעט. ואם הרבה, הרבה. לפיכך, צריך לייחד את עצמו לחוכמות וללימודים המודיעים לו את קונו. כפי שביארנו בהלכות יסודי התורה. נכון? ככה כתוב הרמב״ם או לא? כתוב. איך אני יודע? למדנו את זה שבוע שעבר. לא? לפני שבוע לא. ביום ראשון, לפני שבועיים, למדנו את ההלכה הזאת, נכון? נכון, שבוע שבוע, אבל לפני שבועיים, נכון? בסדר, היה, היה. כן, אבל אני הייתי. כן. זאת אומרת שאתה לא יכול לאהוב את מי שאינך יודע. אם אתה אוהב אותי, אז תנסה להבין אותי. שומעים את זה הרבה בזוגות, נכון? אם אתה אוהב אותי, תנסה גם להבין אותי. יש לו על זה ביטוי של שנאה. המכונה היא יפה ותשתקי, שהוא ביטוי של שנאה, לא ביטוי של אהבה. אם כן, נעשה ונשמע. מה ההפך של נעשה ונשמע? נשמע ונעשה. מה זה נשמע ונעשה? זה מתחבר. אחת מהצורות של נשמע ונעשה זה ללמוד כדי לדעת מה לעשות. אנשים שלומדים הלכות כדי לדעת מה לעשות, ולא כדי ללמוד את התורה מצד עצמה. אז הבה נראה את הדברים שוב. כן, בבקשה. מצד שהיא מודיעה לנו את רצון השם, על ידה אנחנו יודעים אותו. יש ביטוי כזה בתפילה, אתה חונן לאדם דעת מלמד לדרוש בינה, וחוננו מה המשך? מאיתך. מה זה מאיתך? זה להגיד וחוננו דעה בינה והשכל. מה זה וחוננו? מאיתך דעה בינה והשכל. ברור שאם אתה חונן, אז מי שיחון אותנו את הדעה בינה והשכל זה אתה, אבל זה מאיתך. אלא השאלה היא מה המטרה של הדעה, של הבינה ושל ההשכל. יש מטרה, יש אנשים שרוצים דעה בינה והשכל כדי להצליח בפרנסתם, או כדי לדעת כיצד לקיים מצוות, או כדי להצליח בפוליטיקה. ויש מי שרוצה דעה בינה והשכל כדי לדעת את השם. אז תלמד, תן לנו דעה בינה והשכל ממך, שנדע מי אתה. אבל זאת המטרה של הידיעה של התורה, הידיעה העצמית. לכן אמרו אנוכי, כך כתוב הגמרא במסכת שבת, אנוכי זה ראשי תיבות אנא נפשי כתבי כי הביץ, אני את עצמי כתבתי ונתתי, אני את עצמי כתבתי ונתתי, כן? אנא נפשי כתבי כי הביץ. כלומר, אנחנו רוצים לדעת מי אתה ריבונו של עולם, הנה כתבתי מי אני, זה בתורה הזאת. אז מהי התורה? שמו של הקדוש ברוך. לכן אמרו חז"ל, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, בכל מקום שבו ילמדו תורה אבוא אליך וברכתיך. אזכיר את שמי, כן, שמי זה תורה, כמו שאמרו כי שם השם יקרא אבו גודל אלוהים, כן? שם השם, מזה למדו ברכת התורה, שצריך לברך את ברכת התורה שנאמר כי שם השם יקרא, כלומר כשאני קורא בתורה, וכן התורה היא שם השם. ומזה למד הרמב"ן את מה שכתב בהקדמתו לספר בראשית, בהקדמתו לתורה, נכון? שכל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא.
כן.
זה נכון.
באותו רגע לא חושב על צעד
השני. לא, השאלה היא ככה, מה המטרה שלך בלימוד הזה? יש פה מטרה כפולה. מטרה אחת, כשאתה תניח תפילין, שתדע, או כשאתה תייצר תפילין, שתדע איך לייצר אותה. נכון? אבל יש מטרה אחרת לדבר הזה. כדי שתדע מי הוא הקדוש ברוך הוא. זה אחד כזה שרוצה שהתפילין תהיינה ברובה ושחורות. בסדר? לא, זה לא באופן, זה ממש עכשיו. אני רוצה לדעת מי הוא הקדוש ברוך הוא. נגיד אני אחד שפטור מהנחת תפילין, מכל מיני סיבות. נגיד שיש לי תחבושות, או אני יודע מה, הרופא אמר לי שאסור לי להניח תפילין, זה פיקוח נפש, לא מניח תפילין. כן? ואני בכל, אני אישה. כן? אישה רוצה ללמוד ללכות תפילין. מה היא מרוויחה מזה? היא מרוויחה מזה שהיא מבינה מה הקדוש ברוך הוא רוצה. לא, לא אני, אנא, אנוכי זה ראשי תיבות אנא נפשי כתבית יהבית, איזה וב? ואנוכי אין וב. כן, נפשי פירושו עצמי, זה ארמית. נפשי בארמית פירושו בעברית עצמי, בסדר? כתבית פירושו בארמית כתבתי, יהבית פירושו בארמית נתתי. נפשי פירושו עצמי, זה בארמית, זה בארמית, בארמית נפשי פירושו עצמי, בסדר? לא כמו בעברית שנפשי בעברית פירושו נפשי. איפה היינו? הקדמת נעשה לנשמע מציינת את הוקרת התורה מצד סגולתה האלוהית יותר על מה שראוי להוקירה מצד צורך התועלת המעשית שיש בלימודה. איך אומר ספר הזוהר? עת לעשות לשם הפירו תורתך, זה פסוק בתהילים, נכון? עת לעשות לשם הפירו תורתך, אומר הזוהר, עת לעשות, כלומר כשאנשים רוצים ללמוד תורה רק כדי לדעת מה לעשות, ולומדים רק את תורת הנגלה, את לעשות לשם, מסקנה, הפירו תורתך, תורתך תורה דלעילה, אומר לו. לא מתעניינים יותר בידיעת השם העצמי, כן. ולכן כולם רצים לתוכנית גמרא במקום ללמוד בתוכנית אמונה. הלאה. כי כיוון שכבר נאמר נעשה, הרי הקישור אל ערך הלימוד המעשי הוא כבר בכלל, ונשמע מציין את הקישור אל הערך הלימוד הסגולי. בית, ושמרתם זו משנה ועשיתם כמשמעו, רש"י, דברים ד' ו', נכון? ושמרתם ועשיתם. זה כתוב, עקב תשמעו את כל המצוות האלה ושמרתם, את כל המשפטים האלה, דבר. ושמרתם ועשיתם אותם. ונתן השם, ושמר השם אלוהיך עליך, את הברית ואת החסד, אשר נשבע לאבותיך. ברוך תהיה מכל העמים, לא יביך אתה, ואתרה ובמתך. והסיר השם ממך, כל חולי וכל מדווה, מצרים הרעים, טוב, זה עד. אם נפרש משנה כתואר הפשוט, שאינו מכוון להביא לידי מעשה, ותנאים מבלים, מבלי עולם שמורים הלכה מתוך משנתם, אז יש לומר, ועשיתם שתלמדו הלכה למעשה. כן, זה פירוש אחד. כן, כלומר, אם נגיד, מה זה, הרי כתוב, ושמרתם זו משנה ועשיתם כמשמעו. אז מה זה משנה? זה לא עשייה. נכון? אם אני אומר, ועשיתם כמשמעו, משמע שמשנה זה לא כמשמעו. כלומר, זה לא עשייה. נכון? ואז יוצא לפי זה שמשנה זה לימוד לא על מנת לעשות. מה זה מלימוד לא על מנת לעשות? למשל אמרו חכמים, תנאים מבלי עולם. מה זה תנאים? מה זה תנא?
משנה
ששולש את
המשנה.
מה אמרת? לא. תנאים, היום אנחנו מכנים את חכמי המשנה תנאים, אבל במקור, תנאים זה לא חכמי המשנה. תנאים זה אנשים שהיו דווקא בתקופת התלמוד הבבלי, כלומר בתקופת האמוראים. והתפקיד שלהם היה להיות טייפ ריקורדר. הם היו מוסרים את דברי חכמי המשנה בעל פה. כלומר, השיעור היה אז בישיבות בבבל היה בנוי ככה. החכם היה יושב, לידו היה עומד התנא. והיה אומר לו החכם, תנא, פתח פיך. ואז התנא היה אומר דברים בשם חכמי המשנה, בעל פה. והיה אומר לו החכם, עד כאן, והחכם היה מתחיל את השיעור כדי להסביר את דברי החכמים האלה. בסדר? זה נקרא תנאים. אז התנאים היו אנשים עם זיכרון אדיר. כן? כלומר, זה היה המקצוע המיוחד להיות תנא. להיות עם זיכרון אנציקלופדי. והגמרא אומרת עליהם, תנאים, האנשים האלה, מבלי עולם. מדוע הם מבלי עולם? בגלל שהם פוסקים הלכה מתוך משנתם. הם סומכים על הדברים שהם למדו, זה כמו אדם מגיד, לוקח שולחן ערוך, פוסק על פי זה. מה? כן, אבל לעצמם הם היו גם פוסקים הלכות. כן, הם היו פוסקים הלכות מתוך משנתם, בוודאי היו מגיעים לידי טעות. כי בלי השיעור של הרב, אי אפשר להבין באמת מה שאמרו חכמי המשנה. ולכן אמרו תנאים מבלי עולם. זה כמו אדם שיודע את השולחן ערוך בעל פה. כל הכבוד שאתה יודע את השולחן ערוך בעל פה, אבל על פי זה אתה יכול לפסוק הלכה? השולחן ערוך איננו הלכה, נכון? השולחן ערוך הוא בסיס להלכה. הרבה פעמים אנחנו פוסקים הפוך ממנו. ב-40% מהמקרים אנחנו פוסקים הפוך מהשולחן ערוך. אני חותם לכם. כן. נכון. זה הלכה כך, לדעת המשנה. בוודאי. זאת אומרת שלדעת המשנה ככה הלכה. אבל מי אמר שאנחנו נפסוק ככה הלכה? דוגמה פשוטה. ממתי קוראים את שמה בערבית? לפי המשנה הראשונה. ממתי קוראים את שמה? לפי המשנה. שזה מתי? צאת הכוכבים. צאת הכוכבים, נכון? מה? אבל מתי זה? צאת הכוכבים, נכון? ככה לדעת המשנה. תראה את כל הראשונים, רש"י, תוספות, הראש, עריף, כולם על המשנה הראשונה שואלים למה אנחנו לא עושים כמו המשנה הזאת. למה אנחנו לא עושים כמו המשנה הזאת? כן, התוספות ורש"י והראש והעריף והר"ן, כולם שואלים מדוע אנחנו לא עושים. נכון. זאת אומרת שאנחנו לא פוסקים כמו המשנה הזאת. נכון? אלא מתי קוראים את שמה? מבעוד יום. במקומות, לא, גם בספרד, גם בצפון אפריקה. ובוודאי בבגדד, אם כבר נדבר על זה, בבגדד ודאי שהם מבלים ערבית מבעוד יום. נכון? נכון. והיו אומרים קריאת שמה לפני השקיעה. לפני השקיעה. אז זה להפך המשנה. אז אתה רואה, הנה דוגמה, שאלת דוגמה, שמשנה שאנחנו לא פוסקים אותה, המשנה הראשונה, כבר, על המקום. כן, כן, מה אתה אומר? מה זאת אומרת? זה הגדרה של המילה תנא. זה חידוש לך, לא לי. כל מי שלמד גמרא יודע מה זה. הוא כתנא עלה. זאת אומרת, העמיד תנא לידו. מה זה העמיד תנא לידו? שהעמיד תנא, שיגיד את השיעור.
מצד הסברה שהוא
העמיד את הלידו. לא, באמת. לא, לא, לא. חכמי המשנה נקראים חכמי המשנה. זה שאנחנו מכנים אותם בשם תנאים, זה בגלל שדבריהם הובאו על ידי התנא. לכן אתה אומר תנא קמא, תנא בתרא, רב תנא הוא פליג. השימוש הזה הוא רחב כבר בזמן הגמרא לחכמי המשנה גם כן, ברור? אבל המקור של המילה תנא זה טייפ ריקורדר. בסדר? מה זה אמורה? זה במקור? לא, זה רמקול. רמקול. האמורה היה אדם, תלמיד חכם גם כן, עם קול חזק. הרבה פעמים ראש הישיבה היה אדם שהקול שלו לא היה חזק, אבל של רב הונא היה מלמד לפני 800 תלמידים. כך מורה בגמרא. היו לו 800 תלמידים בכל שיעור. אז איך הוא יכול היה לדבר? גם שיעור עמוק וגם ליצור. אז היה מה שנקרא, ליד רב הונא היה אמורה. אמורה זה תלמיד חכם שהיה, או שהוא היה עם קול חזק, או שהוא היה מעביר את דברי הרב משורה לשורה. כן? והיה אומר, ככה אמר הרב, ככה אמר הרב.
זה לא מתרגם,
יש גם תורגמן, נכון, יש גם תורגמן. תורגמן, לא, תורגמן זה מי שמפרש, זה משהו אחר. כלומר, היה גם תנא, איך הישיבות היו בנויות, זה באמת היה היררכיה שלמה. היה הרב, היה התנא, האמורה והתורגמן. התורגמן זה מי שמסביר את השיעור, השיעור הרב היה מדבר דברים עמוקים, לא כל התלמידים הבינו. אז היה חכם אחר שהתפקיד שלו היה להסביר לתלמידים את דברי הרב. כן, בדיוק. מה? זה נקרא תורגמן. כן, חוץ מבית התורגמן, אחד מגדולי התנאים.
לא הבנתי למה הראשונים לא הלכו לפי המשנה.
לא, זה לא שהם הלכו לפי המשנה. כי אבות אבותיהם לא הלכו לפי המשנה. בסדר? בכלל כך גדול. כל פעם שאתה רואה, זה מאוד מדהים, גלומים בתוספות את זה. התוספות במאות מקומות. אני לא אומר עשרות, אלא מאות. קוראים בגמרא, כתוב בגמרא כך. תוספות שואלים, והרי אנחנו נושאים אחר. מה אומרים התוספות כתוצאה מזה? רב בימינו מה היה אומר? היה אומר אותו, אם אנחנו עושים הפוך מה שכתוב, צריך לשנות את מה שאנחנו עושים ולעשות מה שכתוב. מה אומרים התוספות כל פעם שהם רואים את זה? הם מסבירים את הגמרא אחרת.
אז למה זה התחיל ככה נגיד המשנה?
זה תמיד היה נגד המשנה. המשנה זאת אחת הדעות של התנאים, אבל היו דעות אחרות בזמן התנאים. בסדר? יש מחלוקת המוראים בנושא הזה, האם ההלכה כמשנה או לא. רבי יוחנן אומר, הלכה כסתם משנה, אבל שאר חכמי הגמרא חולקים עליו ואינם מקבלים דין רבי יוחנן. בסדר? לא תמיד הלכה כסתם משנה. טוב, אז איפה היינו? למה דיברנו על כל זה? בגלל המשנה. כן, תנאים מבלי עולם שמורים הלכה מתוך משנתם. אז יש לו מה? מה זה ועשיתם? כן? ושמרתם ועשיתם, כוונה שתלמדו הלכה למעשה. אני רוצה לבדוק שיש פה שני סוגי לימוד, לימוד תיאורטי, לימוד הלכה למעשה. אבל לפי דברי רבינו חננאל דבר המציע, סוף פרק אלו מציעות, משנה כוללת גמר בירור הלכה למעשה על פי המסקנה גם כן. אם כן, כלול במשנה כבר הלימוד למעשה. כלומר אי אפשר לפרש לפי רבינו חננאל כמו שהרב קוק פירש. לכן רבינו חננאל מכריח אותנו לתת פירוש אחר. ושמרתם, זו משנה, כדי שתלמדו עד המעשה. ועשיתם, צריך לומר, אגן צריך לומר, עושים כמשמעו עצם המעשה. כך הוא מסביר את רש"י. כמשמעו, ועשיתם, שזה עצם המעשה. כי אלמלא דברי רש"י, היינו מפרשים ועשיתם, שתלמדו למעשה. מובן ההבדל? זה תמיד, זה בעצם הרב כאן מלמד אותנו שצריך לקרוא ברש"י משהו. אז לקרוא אותו, להבין תמיד מה היה קשה לרש"י, או מה האלטרנטיבה לפירוש של רש"י. בסדר? כי רש"י אמר ועשיתם, כמשמעו. מה רש"י חידש? חידש שלא להבין, כמו שיכולנו להבין, שוועשיתם פירושו הלימוד למעשה.
בסדר, לא
הבנתי
מה הוא רוצה להגיד, סתם בא להסביר בסוף.
הוא בא להסביר את רש"י.
זה לא
אורות התורה? זה אורות התורה. אורות התורה זה ליקוט. זה ליקוד של כל מיני דברים שהרב כתב בכל מיני מקומות, והרב ציודה ערך את זה לספר. אז הרב ציודה ראה איזה הערה של הרב בנושא תלמוד ומעשה, הביא אותה בפרק באורות התורה, אדן אדן בלימוד ומעשה.
מסביר פה על מה שלימוד ומעשה?
לא, לא.
לימוד זה לימוד
הלכה למעשה, ומעשה ומעשה. לא, יש לזה רקע מסוים. הרב רוצה דרך זה להרגיל את האנשים ללמוד שלומדים גמרא, שילמדו הלכה למעשה.
מה, לחקור עד ההלכה?
כן, עד ההלכה. משזה הוא כתב את הספר הלכה ברורה. נכון? למה הוא עושה את כל המפעל הזה של הלכה ברורה? מכירים את המפעל של הרב? הוא כתב על כל הש"ס את כל ההלכה למעשה, כדי שידפיסו את זה עם הגמרא. ובסוף גם נספח הנקרא ביאור הלכה, שבו מבררים את מקורותיה של כל הלכה והלכה. יש עד היום הזה, והמרתף של מרכז הרב, מכון הלכה ברורה, שמוציאים די פעם עוד כרך ועוד כרך, עשיתי חשבון שתוך 200 שנה הם גומרים את הש"ס, שבו הם מבארים כל הלכה בתלמוד, מה מקורה ומה מסקנותיה הלכה למעשה. לא, הרב קוק הספיק את כל הביאור הלכה, לא סליחה, את כל ההלכה ברורה ולא את כל הביאור הלכה. ביאור הלכה זה משהו הרבה יותר רב, זה צוות של קנדחן, אבל את ההלכה ברורה הוא כתב בעצמו על כל הש"ס. כן. שאלו אותו בזמנו למה הוא מצריח את עצמו לעשות את זה. הרי כמה אברכים יכולים ככה לעשות את הדבר הזה, לסכם את הרמב״ם, את השולחן ערוך, ושם כמה אחרונים. אז הרב קוק אמר שהוא לומד מן החלוצים, שהחלוצים באו כמה אנשים, פרופסורים, דוקטורים, באו מגרמניה, והם שוברים את האבנים בכביש צמח. אז הוא אומר, גם אני, זה החלוציות שלי. ג' מישהו כתב איזה תזה מטופשת בנושא הזה, שהרב קוק התחיל לכתוב את ההלכה ברורה כי הוא התייאש ממשנתו הרוחנית. הוא ראה שאנשים לא מבינים אותו, אז הוא השקיע את עצמו בהלכה. באמת אנשים ממש את הקטנות האקדמית בדיוק, כי הוא היה עושה ככה. ג'
הוא
כל
פשר
את ההלכה
שלא מבין את ההלכה,
נכון, הרמה שלהם. הרב אומר בעולת ראייה, זה כמו שיש אנשים שרואים כוכב בראש המגדל, אז הם אומרים כמה נמוך כוכב זה שהוא נמצא בראש המגדל. המגדל לא כוכב. כן. ג' מה?
מה
קורה? ועשיתם זה עשייה.
עשייה
זאת אומרת ששמרתם, זה המשנה הכוללת את הלימוד הלכה למעשה. בסדר? ג'
מה המטרה?
הוא רוצה להגיד שהלימוד צריך להיות גם למעשה. לימוד?
גם למעשה.
ודאי. ולא רק תיאורטי.
לא, אבל רק למעשה זה
בעייתי. לא.
זה רק למעשה,
זה גם רק תיאורטי, זה גם בעייתי. ג' מה
הבעיה? לא מובן. אמרנו שאם זה רק לתיאורטיות זה לא בסדר.
נכון. ואם זה רק לתיאורטיות זה גם לא בסדר. יש הרבה דברים שהם לא בסדר. נכון. ג' כולם עם ג' רוח הקודש העמוק של היהדות, החותר להשוות את החיים המעשיים עם החיים העצליים בפועל, הוא הכוח הנשמתי המפרה את ההלכות ודידוקיהן, והוא הנותן את העמילן לפלפול המרחיב את גבוליו בחוגים המעשיים של ההוויות והסוגיות. הבנתם? רוח הקודש העמוק של היהדות. מה זה רוח הקודש העמוק? משמע שיש שני סוגי רוח הקודש. יש רוח העמוק, יש רוח הקודש השטחי, יש רוח הקודש העמוק.
רוח הקודש העמוקה.
רוח זה גם זכר וגם נקבה. רש"י אומר את זה במפורש בפרשת וישלח, הוא מביא לזה ראיה מפסוק ביוב, והנה רוח גדולה באה מן הצפון ויגע בארבע פינות הבית. אם כן רוח גדולה ויגע, אם כן רוח זה גם זכה גם נקבה.
אפשר להגיד רוח הקודש העמוקה?
נכון.
אז יכול להיות שהוא גדול, הוא אומר אין שטחי רוח הקודש, היא עמוקה.
רוח הקודש היא עמוקה?
רוח הקודש העמוקה של היהדות
היא עמוקה של היהדות?
לא, רוח הקודש העמוקה של היהדות.
אז זאת אומרת, אם אתה אומר רוח הקודש העמוקה, אז אני מבין שיש רוח הקודש של ידה עמוקה. זה דבר פשוט, לא? אם אני אומר, הנה, העת הלבן, משמע שיש עתים לא לבנים. אם כל עת היה לבן, לא צריך להגיד, כן? נכון? רק סוברו. סוברו לבנה, זה באמת כפילות. בעין צריך לדגש. לא, לא יכול לדגש. אבל נכון, צריך להיות בעיקרון דגש בעין, אבל מכיוון שלא שמים דגש באותיות גבוהות, לכן שמים קמץ תחת ההא במקום פתח, כדי להרחיב את האות ולהשלים את חסרון הדגש. בסדר?
לפי היכולת שלא יכול
לסיבור. כן, אבל אני שואל מה ההבדל בין רוח הקודש העמוק. אני מנסה פה לברר מה ההבדל בין רוח הקודש העמוק לרוח הקודש השטחי. רוח הקודש השטחי מביא את האדם לידי עלייה רוחנית, זה נקרא רוח הקודש השטחי. ויש רוח הקודש העמוק שמחבר את הרוח והמעשה. זה ההבדל, זה הגאונות המיוחדת של היהדות שהיא מחברת את העולמות. כן, נכון, יש רוח הקודש של גויים. למשל כתוב בתנא דבידיהו, מעיד אני עליי שמיים וארץ, בן איש בן אישה, בן עבד בן בן חורין, בן ישראל בן נוכרי, הכל רוח הקודש שורה עליו לפי מעשיו, לפי המעשה שהוא עושה. תכף נכון, לפי המעשה שהוא עושה רוח הקודש שורה עליו.
אבל רוח הקודש
גם רוח הקודש של יהודים לפעמים קצת לא אמיתית, יש סיגים הנדבקים בה.
זה תלוי באמונה
שלהם? לא, זה תלוי בטהרה שלהם, בטהרת האמונה ובטהרת המעשה. יש רוח הקודש של אומות העולם. עכשיו למשל, מה גילו היוונים? התרבות היוונית היא תרבות חומרית או תרבות רוחנית? מה אתם אומרים? רוחנית?
גם
וגם. גם וגם. יש גדלות פילוסופית מרשימה מאוד ביפן, ויחד עם זה יש תרבות חומרית מרשימה מאוד. גם הספורט, הם המציאו את זה, נכון? אבל מה אין? חיבור. אז מה הגדול של היהדות? החיבור בין שני התחומים. תמיד בחנוכה יש כל מיני דרשות מאכזבות, אפשר לשמוע בבתי כנסת, שתרבות יוון זה הכל חומר, הם עם הספורט והאצטדיון, זה דיברו על הגוף. אנחנו, בני ישראל, כולנו רוחניים. אפשר להגיד בדיוק ההפך. הפילוסופים ביוון הם עוסקים ברוחניות, והיהודים כל הזמן עוסקים בשאלה אם הבשר הזה חלק או לא, נכון? אז ברור שאפשר להשליך, זה כמו פינגון, אפשר להשליך את הטענות של האחד אל השני, כי כל הפוסל ומומו פוסל. אבל ההבדל הוא משהו אחר לגמרי, שבמחשבה היוונית אין חיבור של התחומים.
בסוף הם לא חיו
את התיאוריות המוסריות? תיאוריות מוסריות, כן, יש תיאוריות מוסריות של הפילוסופים בעצמם. אבל הבעיה היא שאצל הפילוסוף, ברגע שהוא עוסק בהגשמת התיאוריות המוסריות שלו, הוא לא עוסק בעיון המופשט. למשל אפלטון בספר החוקים אומר שמי שצריך לנהל את המדינה זה הפילוסוף. הפך טבעם, הוא אומר, כי הטבע של הפילוסוף זה לחיות חיי עיון ספקולטיבי רחוק עם בני אדם, זה הכיף הגדול שלו. והמדינאים הם רוצים לנהל את המדינה, בענייני הרוח לא מעניינים אותם. אבל הוא אומר, לטובת המדינה אנחנו נהפוך את הפילוסופים לאומללים ונחייב אותם לנהל את המדינה. אז הוא אומר, הם יהיו אומללים אבל המדינה תהיה מאושרת.
גם לא יודע, אני חושב שזה מישהו מקובל שהוא תמה שלו זה להתעסק במשכולות עליונים, ואומרים לו, טוב, אבל עכשיו אתה תפסוק בבשר וחלב.
יהיה מקובל גדול ושמו רבי שמעון בן יוחאי, שמעת עליו? כן, רבי שמעון בר יוחאי, כשיצא מן המערה, מה הדבר הראשון שהוא הלך לעשות? לא, זה כשהוא כמעט יצא, אבל כשהוא יצא סוף סוף הלך לטבריה לתקן את השווקים של טבריה מפני הטומאה, שהכהנים לא יכלו לעבור בטבריה בגלל שהיו שם קברים, והוא הלך וטיפל בנושא הזה על ידי שהוא זרע תורמוסים. התורמוס הוא גדל טוב מכל מקום שיש בו רקבובית של מת, אז כל האזור הוא זרע אותו בתורמוסים, והוא שהתורמוס גדל טוב, שם הוא עקר את האפר, כן? ואז זה תיהר את טבריה. יש בית פרות בבית שמש. כן, יש גם בית פרות, אולי זה קשור. מה? יש בבית שמש, יש גבעת התורמוסים. לא יודע. יש גם כפר ליד שילו, תורמוס עיה. הוא גם מוזכר בירושלמי. כן, תורמוס עיה נקרא בירושלמי. לא תורמוס עיה, בירושלמי נקרא בלי עין, תורמוס עיה. כן, אז רוח הקודש העמוק של היהדות, מה הוא עושה? החותר להשוות את החיים המעשיים עם החיים העתיליים בפועל. הוא הכוח הנשמתי המפרה את ההלכות. הדקדוקן. מה נותן כוח לחכמי ישראל לדקדק כל כך הרבה דקדוקים ופלפולים בהלכה? זה הרוח הקודש הזאת שהיא דוחקת אותם. והוא הנותן את העמילן. עמילן זה מה שמדבק. מה שנותן צורה למאכל. בלי עמילן, המאכל מפוזר. העמילן מדבק. לפלפול המרחיב את גבוליו בחוגים המעשיים של ההוויות והסוגיות. כן, בנימין.
האידיאולוג והפוליטיקאי
זה הרצוי. משה רבנו. משה רבנו, זה דוגמה. בכל ביתי נאמן הוא. אין לך אדם שיש לו השגת אלוהות כמשה, ומה הוא עושה? בהדרכת האומה. נכון? הוא המנהיג פוליטי.
בענייני העולם.
מה? בענייני העולם הפוליטיים. נכון? מעניין מאוד, כשהוא אומר, הודיעני נא את דרכיך. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, ריבונו של עולם, אני רוצה לדעת את דרכיך. למה? הוא ראה כי עמך הגוי הזה. אומר הרמב״ם, מטרתו של משה רבנו בבקשה הזאת הייתה לדעת כיצד להנהיג את העם. כי הוא רוצה לדעת איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, לפי זה ידע כיצד להנהיג את האומה. בשביל זה רצה את הידיעה המיסטית הזאת.
היום אנחנו לא מחלקים, כאילו,
זה קטנות שלנו. זה בגלל שאנחנו חיים בעולם מוגבל ואין לנו ברירה. אין לנו ברירה, אז עושים עבודת צוות. יש ועדה הוגה ויש ועדה מעשית, וכל ועדה מקימה שתי תת ועדות, האחת כדי לקבוע את מועדי הישיבה של הוועדה, והשנייה כדי לשבת בפועל. אחר כך מוציאים גם כן דוח של הוועדה בשלושה עותקים שיוגשו לוועדה אחרת שתגיש את מסקנותיה. בסדר? ואז הרשויות גם יחליטו. אתם יודעים מה זה גמל? זה סוס שהוקם על ידי ועדה.
מדען הוא, יש לו רוח הקודש.
מדען?
ככה אני מבין.
יכול להיות מדען עם רוח הקודש.
מה זה קודש? אולי
נקרא
לו רוח משהו.
כן, סתם מדען אין לו רוח הקודש. למה שלמדען יהיה רוח הקודש?
אבל זה ברור.
למה מדען יש לו רוח הקודש? איפה ראית את זה? אני לא מצליח להיות. אני לא יודע. אתה אמרת שזה מדען. אתה שומע עכשיו?
עכשיו גם
לגוי
יש
לו רוח. יכול להיות גוי, רוח הקודש.
עכשיו אני מנסה
לראות
איפה הגוי שיש
לו רוח הקודש. סוקרטס למשל היה גוי עם רוח הקודש. מה נשאר שלו? למשל היה הגוי הזה, סוקרטס, היה לו מגיד, נקרא דיימון, היה לו מגיד, והמגיד הזה היה אומר לו אם לצאת מהבית או לא לצאת מהבית, אם לכתוב שירים או לכתוב פילוסופיה.
לא
בשפה שלנו, אבל אצל היוונים זה לא. מה?
פרעה
לא היה לו רוח הקודש.
אבל הוא ידע שיש לו רוח הקודש.
כן, הוא מספר על זה.
רוח הקודש זה משהו מהקדוש ברוך הוא.
מהקדוש ברוך
הוא. הוא ידע שזה מהקדוש ברוך הוא.
כן, הוא ידע.
איך נקרא לזה?
הוא ידע.
העברים, לא יודע.
לא, לא באלוהי העברים, עד כדי כך הוא לא ידע. אבל היה לו איזה שפע עליון. הוא ידע את זה.
הוא ידע
ממי זה? הוא ייחס. הוא קרא לזה דיימון. דיימון זה הכוונה איזה מין אלצ'יק. זה אלצ'יק. אלילון. אבל היה לו משהו כזה. זה לא חוש. זה משהו חיצוני. חוש גם לך יש וגם לי יש. למרות שלי אין רוח הקודש, אולי לך יש. אני לא יודע. כן? מה? טוב. אז לשנות, אנחנו באותה סירה. לנו יש חושים. האם אנחנו יש לנו אינטואיציות, אפשר להרגיש דברים, אבל זה לא רוח הקודש. רוח הקודש זה בא מלמעלה. אינטואיציה יכולה להיות צודקות, אבל זה לא אומר שזה רוח הקודש. אינטואיציה ורוח הקודש זה שני דברים שונים. מייסדי הנצרות התבלבלו בזה. מייסדי הנצרות לא ידעו להבחין בין רוח הקודש לבין אינטואיציה. השראה, הם קראו לזה. לכן כשהם ראו אדם עם השראה, אמרו הנבואה חזרה. זה הייתה להם לראיה שהמשיח הגיע, שראו גויים עם השראה. אמרו, סימן שהנבואה חלה על כל האומות. זה קשור. בולבלים. טוב, דלת, כן. זה מגיד, כמו שאמרנו, מגיד. יכול להיות שאלו דמיון, יכול להיות גם שזה אמת. יחסית, כן, אפשר לומר. כן, אפשר לראות גם המשתה, עוד כמה, גם שתקרא באפולוגיה. תראה, באמת איזו אישיות מיוחדת זאת הייתה. למרבה הצער, הוא חי בחברה רקובה לחלוטין, ולכן כל תלמידיו היו ההפך ממנו. כלומר, כל תלמידיו, הפילוסופים, אפלטון, סוקרטס, וקסנופון, לא, זה אריסטו, מה?
רקובים מוסרית.
היו רקובים מוסרית או רקובים אינטלקטואלית. זאת אומרת שאצל הפילוסופים הם החליטו לדון על מהות העולם, הקוסמוס, ולא עסקו מספיק בשאלת מהות האדם. ואילו סוקרטס עשה בדיוק את ההפך. כן? הוא היה אדם ללא מוסדות, ללא אוניברסיטה. הוא היה הולך יחף ברחובות אתונה, ומבלבל את המוח לזבנים. כן? זה מה שהוא היה עושה כל החיים שלו. סוקרטס. כן. בואו של כל התלמידים שלו, היה להם מוסד, יש לו אקדמיה שזה, יש לו ליקאון, יש לו... כל אחד שמורה ו... קיבלו כסף, הוא לא.
אבל גם שתפות
יש אנשים שאומרים שם שמותם נקולות, בדרך כלל זה משוגעים. אנשים עם קולות, אני פגשתי הרבה בחיים שלי. לפעמים, בשתיים בלילה, משיח בן יוסף מתקשר אליי הביתה, וכל מיני, זה לא... קודמים, כן.
זה רווח.
זה רווח, נכון. יש, היום יש להדפיס ספר, זה לא קשה כמו שהפעם, אז כל אחד שיש לו איזה חלום או איזה שיגעון או איזה תסכול מעלה את זה על הכתב והופכים את זה לתוכנית ספרותית. טוב, מי אמר שזה יותר גרוע מהספרים שקודמים היום בכלל?
עכשיו אני מבין עכשיו שהמוסד בראשו הוא איננו קשור בתורה,
הוא קשור מאוד בתורה, לא באופן אקסקלוסיבי. יש גם
אני מדבר עכשיו על רוח הקודש
בגוי,
אז זה סותר עכשיו מה שאני שומע. רגע,
זה סותר את מה שאני אמרת?
מהתשובה שאמרת לי
אמרתי קשור מאוד. לא, זה לא סותר, פשוט לא
הקשבת,
לא הקשבת, סליחה, אבל לא הקשבת לתשובה שלי עד הסוף. אמרתי זה קשור מאוד, אך לא באופן אקסקלוסיבי. אז אתה שמעת את החלק הראשון ולא את הסוף של המשפט, נכון?
לא יודע, אם אנחנו
קושרים
אותו אז הוא לא קיים,
קשור מאוד, אבל לא באופן אקסקלוסיבי.
אני אומר, מי שיכול להיות קדוש הוא רק מי שקשור לתורת הקדוש ברוך. אז תגיד או ככה או ככה, אין
ביניים. לא אמרתי רק, אתה הוספת את המילה רק. אני לא הוספתי את המילה רק, אתה הוספת.
אני מנסה תמיד
פה מראה להבין
מה זה רוח הקודש, מה זה גוי.
אז בוא נסביר, אתה שואל מה זה רוח הקודש על גוי, האם אתה יודע מה זה גוי?
מי
שלא יודע. יפה, האם אתה יודע מה זה רוח הקודש?
לא.
לכן אתה לא יכול להבין מה זה רוח הקודש על גוי, אתה לא מבין מה זה רוח הקודש. כן? אבל מה שזה לא יהיה רוח הקודש, ואם אני מוסיף על גוי, הוא לא רוח הקודש שחלה על גוי. לפי המעשים שהוא עושה, ניתן דוגמה לדבר, מה קודם כל להסביר קצת מה זה רוח הקודש. רוח הקודש זה דבר השם, זה הכל. דבר השם החל על האדם. אוקיי? איך מגיעים לזה? צריך בזה הרבה טהרה. למשל היה איזה גוי אחד, הוא שמו יוב. הוא סופר, יש ספר שלם על הבתנה, נכון? איש היה בארץ עוץ, יוב שמו. לא יהודי, גוי. גוי לגמרי, למהדרי. אמא שלו גויה, אבא שלו גוי. כן? כן. איש היה בארץ עוץ, יוב שמו. והיה האיש ההוא, תם, וישר. ירא אלוהים ושר מרע. בסדר? זה התכונות. בסוף הקדוש ברוך הוא דיבר איתו. ויען השם את איוב מן השערה ויאמר. יש שם שלושה פרקים נפלאים של דברי הקדוש ברוך הוא אל הגוי. אם כן יש רוח הקודש, אפילו נבואה על גוי. טוב, זהו.